אני ברשותכם רוצה לחזור לנושא שעסקנו בו, זה העניין של הנוצרי. ראיתי ברמב״ם שהוא גם עוסק בנצרות וגם באסלאם, אמנם בבית אחר. כאן מדובר שהמלך הכוזרי הוא מקשים להדרשה של הנוצרי והמוסלמי, ובסופו של דבר הוא דוחה אותם בגלל שזה לא עונה לו לשאלה מהו המעשה הרצוי בעיני האלוקים, לכן הוא דוחה אותם. וגם לא הנצרות ולא האסלאם מצליחים לשכנע אותו באמיתת הנצרות ואמיתת האסלאם, ולכן הוא דוחה. והוא הולך אחר כך, הוא מדבר עם היהודי, עם החבר, הוא מוצא בסוף את המעשה הרצוי, הוא מתגייר כידוע. אבל במקביל לדברים האלה, אבל במבט לגמרי אחר, אבל באותם נושאים, ראיתי אצל הרמב״ם. הרמב״ם, בניגוד לרבי יהודה הלוי, הוא לא עושה כאן בשאלה איך המלך הכוזרי, שהוא לא יהודי בכלל, איך הוא רואה את הנצרות ואת האסלאם. אלא הרמב״ם עוסק ביחסו לנצרות ולאסלאם משאלה לגמרי אחרת. הוא צריך לענות, או יותר נכון, הוא כואב את כאבה של יהדות תימן. בשעתו, בתקופתו, בתימן, היו רדיפות גדולות של היהודים בתימן, וברוך השם שיהדות תימן שרדה, ועד היום יש לנו יהדות לתפארת, יהדות תימן. אבל השרידות הזאת של יהדות תימן, זה לא היה דבר פשוט. והם פונים באיגרת מיוחדת לרמב״ם, שאז המנהיג הרוחני של עם ישראל, הוא ישב במצרים, תימן הייתה כמה אלפי קילומטר מדרום על המצרים. בכל זאת שלח איגרת, ובאיגרת הזאת הוא עונה להם למצוקות שלהם, נאמר, המצוקות הקיומיות ממש. והם מסבירים לו שאיך תוקפים אותם מימין ומשמאל, מבית ומחוץ, את היהדות התימנית. ובין השאר הוא עונה להם גם לנושא של הנצרות והאסלאם, אבל הוא מסביר להם מה השיטה שלהם, מה הדרך שלהם, הנושא הזה של מדוע או איך הנצרות והאסלאם תוקפים את היהדות, והדברים הם רלוונטיים. המבט שונה מהכוזרי, אבל הם דומים מאוד לדברי הכוזרי. וברשותכם אני אצטט כאן את איגרת תימן, שעוסקת בשאלת היחסה של הנצרות והאסלאם ליהדות. איגרת תימן, כאמור, היא איגרת חשובה ביותר. מי שירצה פעם ללמוד אותה, תבוא עליו הברכה. היא מחזקת, מי שלומד איגרת תימן, היא מחזקת את אלה שקוראים אותה, נותנת לו צידה לדרך, כמו לעמוד במשברים, בקשיים, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הדתית, וגם ברמה האישית, ומאוד מחזק אותו. אז הוא אומר שיש כל מיני אויבים לעם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה. האויבים הראשונים זה האויבים שרוצים לחסל את עם ישראל, פרונטלי, דוגרי, ישר. כן, ולא צלחה דרכם ולא תסלח דרכם, שהם נגד עם ישראל, כמו המלאק, כמו כל שונאי ישראל לאורך כל הדורות, וכמו האויבים שלנו היום, שהם בעצם באופן ישיר רוצים לחסל את עם ישראל, חס ושלום. אבל אומר שאלה שינסו לעשות את הדבר הזה, הדבר הזה לא יצלח בידם, ובסופו של דבר, וגם לא צלח בעבר, גם לא יצלח לעתיד. אבל זה לא הנושא שאני רוצה לקרוא את זה מתוכם, אלא אחר כך, אחרי שראו אומות העולם שהתקפה פרונטלית, ישירה, להשמיד את עם ישראל ולפגוע בדת ישראל, זו משימה בלתי אפשרית, הם מצאו טקטיקה, שיטה, דרך אחרת, איך לפגוע בעם ישראל. אני מצטט כאן את הרמב״ם, מה הדרך של גם האסלאם וגם הנצרות והאסלאם. בוא נראה. אחר כך נתחדשה כת אחרת שהרכיבה עניינה משני העניינים יחד. רצוני לומר, התגברות הטענות והמחלוקת מצד אחד נגד עם ישראל, מצד שני היא כאילו הסכימה עם עם ישראל. פטנט. היא מצד אחד אומרת, הוא עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, התנ"ך, הברית הישנה, כמה עם ישראל חשוב, אלוהים בחר בהם, כל הדברים, מצד אחד הסכימו, אמרו, ובצד שני, שללו את עם ישראל, את קיומו של עם ישראל, זה מין שיטה, מין טקטיקה, עקיפה בשביל לפגוע בעם ישראל. וראתה שזה יותר חזק למחות זכר האומה והתורה. והשיטה הזאת, להגיד כן ולא, נאמר ככה, היא שיטה יותר חזקה בשביל לפגוע בעם ישראל. או בזכר האומה והתורה. והסכימה שתתפאר בנבואה, הכת הזאת, כוונה היא לנצרות, היא אומרת, או, אנחנו מאמינים בנבואה, יש נבואה בעולם, ותיתן תורה זולת תורת השם, ויש, חוץ מתורת השם, יש עוד תורה, זה נקרא הברית החדשה לשיטתה. ותומר שהיא מעט השם, גם כן כאמרתו ותורתו האמיתית, ותחדש ספק ומבוכה בעם ישראל, כי זאת חולקת על זאת, ושתיהן מיוחסות לאל אחד. זאת אומרת, שתי הנבואות האלה, הנבואה הראשונה זה מה שכתוב בתנ"ך, או הנבואות הראשונות, והברית החדשה, ופתאום מביא באותו ספר כביכול שני ספרים, כורכים את שני הספרים האלה ביחד, והדבר הזה הוא גורם לבלבול גדול בעם ישראל, לנו לא, כי אנחנו לא קוראים את הברית החדשה, אבל צריך לדעת שיש כאלה ש... קראו את הברית החדשה ונכבו, מקבלים את הברית הישנה וגם את הברית החדשה, והתבלבלו אל צעם היוצרות ולא יודעים מה האמת, זה האמת הזה, אמרו מה שבטוח בטוח נקבל גם את זה וגם את זה, למרות שהדבר הזה בלתי אפשרי. אני אזכר בקיבוץ שאני הייתי בו, היה, אני לא יודע, סיפרתי זה פעם, היה, אני לא יודע, אתם יודעים, אחרי קום המדינה היה מחסור גדול בנייר. נייר, פשוט נייר. מה שאני היום לוקח את הטישו ומנגב את האף, זה נראה לכם דבר פשוט, נכון? אה? דבר פשוט? פעם, במדינה לא היה נייר. לא היה לנגב את האף, סליחה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא היה נייר לנגב. ואני זוכר את עצמי בילדותי, אחרי מלחמת השחרור, היו לוקחים נייר מלט. של שקי מלט. לא יודע אם אתם יודעים שהנייר על שקי מלט הוא מורכב מכמה שכבות. היו גוזרים את זה והיו עושים מזה נייר טואלט. ככה זה היה. כשאנו להאמין שהיה חסר בנייר. דרך אגב, אני רוצה להגיד לומר, מאמר מוסגר אמנם, ביתי לפני הרבה שנים נסע לשליחות לרוסיה. לפני הרבה שנים. אז כשהיא נסעה לשליחות, ליווינו את שדה התעופה, אני רואה שהיא לוקחת איתה המון נייר טואלט. הרימה עצימה של ממש נייר טואלט. שואלת, מה זה? את צריכה להביא נייר טואלט לרוסיה? אז היא אומרת לי, כן, ככה קיבלה הוראות מהסוכנות, מי שישן שלח אותה. היא נוסעת לאיזה עיר נידחת ברוסיה, ושם אומרים לה, קשה מאוד להשיג נייר טואלט, ורצוי שתביא מארץ נייר טואלט. אמרתי, איך זה יכול להיות? רוסיה, שופעת יערות, יש שם יערות עד, אתה לא יודע איפה נגמרים בכלל. הרי מה עושים נייר? מעץ עושים נייר. האם יכול להיות שחסר בעצמה הזאת, במדינה הזאת חסרות, כן, אני אומר ככה זה, ובאמת, חסר להם נייר. הסיבה היא למה הראש היהודי שהיה מייצר הכל שם, עלה לארץ ישראל, נשארו להם המפעלים, אבל בלי הראש היהודי, נאמר, אבל זה מאמר מוסגר. טוב, בקיבוץ לא היה נייר, אבל מה, היו באים מיסיונרים, והיו משאירים ארגזים של תנ"ך עם הברית החדשה ביחד, כרוכים ביחד. אבל איזה נייר, מה אני אגיד לכם? נייר עדין, לא נייר של מלט. סליחה שאני אומר, אבל החברים בקיבוץ לא הבדילו בין נייר של מלט לנייר של תנה. אז היו אומרים, אבל אני זוכר אפילו שמים את זה ליד המוסך. מביאים ארגזים כמו ארגזים של תחמושת מצהל. עושים ארגזים של תנ"כים עם ברית חדשה ביחד בקיבוץ, בתקווה שמישהו ייקח את התנ"ך הזה, והכל בחינם כמובן, לא על הכסף, שמישהו ייקח את התנ"ך הזה והוא יקרא את התנ"ך, אבל גם את הברית החדשה. ומכיוון שזה כרוך ביחד, אז הוא יחשוב שכמו שכתוב כאן, זה אותו דבר כמו שכתוב כאן, זה אותו הספר, אותו, הרי הכריכה היא ביחד. זה תרגיל ערמומי כזה. זה כמו שאתם תכתבו שיר, נאמר, ותקרחו אותו יחד עם תהילים, תדביקו את זה ביחד, בסוף תהילים יגידו, השירים של מוישה פלויני עם השירים של דוד המלך. כאילו זה אותו שיר, זה שיר וזה שיר, אותו דבר. ואני זוכר, החבר'ה היו לוקחים את התנ"ך הזה עם הברית החדשה. כל אחד, מה שבתור בתוח, השאיר לו בארון הספרים, בעל הארון ספרים, קנונית, אני יודע איזה תנ"ך אחד. אבל חלק היו משתמשים בזה, סליחה שאני אומר, היו משתמשים לניגון. שאלו אותי אם זה בסדר או לא בסדר, תשאלו. נו, מה אתם אומרים? לא, גם זה וגם זה לא בסדר. חכה, היה לי ספר כזה, וכשהגעתי לישיבה ולמדתי את ההלכות, מה עושים ספר כזה? לא כמו שאתה אומר שלחלק אותם. צריך לשרוף גם את זה וגם את זה. לא רק לנגב, אלא לשרוף. שני הדברים. כי זה ספרים שכתבו אותם מיסיונרים, נצרו את זה, עבודה זרה וכל הדברים האלה. אז זה היה הדרך של הנוצרים. הדרך של הנוצרים אומרים, אנחנו ישירות, אנחנו לא יכולים לבטל את הדת היהודית. אבל למצוא דרך עקיפה כזו, למכור להם את הברית החדשה, את הדת שלנו, נאמר, לא לשלול את היהדות מצד אחד, ולמכור להם את הדת שלנו מצד שני, אבל בשורה התחתונה, לשלול גם את היהדות. אחרי שהם נתפסים לדת שלנו, אז הם ישללו את היהדות. זה השיטה של הנוצרים. כן, הם הסכימה הדת הזאת, תתפאר בנבואה ותיתן תורה זולת תורת השם, ואותו אומר שהיא מעט השם. גם כן כי אמרתו ותורתו האמיתית. דהיינו שהברית החדשה והברית הישנה זה גם האלוהים, אותו דבר בדיוק. עשו כריכה אחת. ותחדש ספק ומבוכה, כי זאת חולקת על זאת, ושתיהן מיוחסות לאל אחד, ויהיה מבוא לאיבוד זו לזו וזו. וזאת התחבולה הנפלאה שיעשה האיש הרע מאוד. והוא עשה את זה בתחבולה, הוא קורא לו רע מאוד, האיש הזה. עשה תחבולה רעה מאוד, שהוא ישתדל תחילה להרוג שונאו, אם מתקיימו עצמו, וכשילאה מזה, הוא רואה שהוא לא מתקיים, ישתדל בעניין שיהרוג הוא עצמו ושונאו. זאת אומרת, הוא יודע שזה שקר. אבל הוא אומר, כמו שאומר, תמות נפשי עם פלישתים. אז הוא אומר, אני אביא את היהודים להאמין בשקר הזה. נכון שבסופו של דבר יתגלה שזה שקר, וגם היהודים יגידו שקר, אבל שנינו נמות, גם הם ימותו וגם אלה ימותו. זו שיטה שהנצרות הולכת. ככה הוא מסביר ליהודי תימן, מדוע לא צריך ללכת. תחילת מה שמצא זה הדעת היה, ישו הנוצרי, שחוק עצמות, יש שחיק עצמות, זה הביטוי שמשתמשים כלפי אותו האיש. והוא מישראל, שאף על פי שהיה אביו גוי ואימו ישראלית, העיקר בידינו גוי ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד כשר. אלא מה? קוראים לו ממזר. הילד הזה קראו לו ממזר. להפליג בחרפתו, תמיד קוראים לו הממזר הזה. למרות שהוא יהודי, הוא בכל זאת ממזר. הרי מה היא טענה אותו בחורה צעירה? מה היא אמרה? מה היא אמרה? הייתה לה ברירה. הייתה חייבת לשקר את האבא שלה. למה? לא יהרגו אותה, זה כמו כל ילד. מתי ילדים מתחילים לשקר? שמתחילים לפחד. אז הם מתחילים לשקר. אז היא פחדה, אז היא אמרה, במקום שתגיד שהגוי הזה, הוא בא אליי ויש לי כאן ילד בבטן ממנו, אז היא אמרה, מה, ילד הזה? ראו שבהיריון, מאיפה הוא בא? הוא בא לפי שיטתה מאלוהים. זו הייתה הטענה שלה, כמו שמסביר כאן הרמב״ם, וגם רבי יהודה הלוי מביא את הדברים כמו שהם מביאים. והוא הביא לחשוב שהוא שליח מת השם, לבאר ספקות התורה, ושהוא המשיח היהוד לו יודע כל נביא. ופירש התורה, הפירוש מביא לביטול כל התורה. נתן פירוש לתורה, אבל הפירוש הזה שנתן לתורה, בא לבטל את כל התורה. התוצאה היא של אלה שנוהים אחרי הנצרות, שהם בכלל פורשים מהיהדות. פורשים מהתורה עצמה, לא משבת, לא ממצוות, לא משום דבר. ויתר כל הזרותיה. לפי מה שכיוון והרגישו חכמים זה לכוונתו, קודם שהתחזק פרסומו באומה, ועשו בו הראוי לו, מה עשו לו, מי יודע? לא חכמים עשו אותו. שלבו אותו, תלו אותו. וכאן מביא את המקורות לדבר הזה. אל תיפלו מהכיסאות, ואני מקווה שהמוסלמים לא שומעים אותי, וכל העולם שומעים את זה. אתם יודעים מה שהם עושים כשיש דבר כזה. אחר כך עמד אחריו משוגע. הרמב״ם היה רופא, מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? היה גדול הרופאים. הרופא התפקיד שלו, לפני שהוא מרפא, מה לעשות? דיאגנוזה. קודם כל דיאגנוזה. והוא היה לא סתם רופא. הרמב״ם היה רופא בחצר המלך. הנה יתראה סלאח א-דין. במצרים, אחד מגדולי המלכים המוסלמים, הוא היה במצרים. והיה רופא מאוד מבוקש. והיה בעל ראייה חדה, וידע לדיאגנז בני אדם. אז איך הרמב״ם מתייחס אליו? תראו. הוא קורא לו משוגע. אני מקווה, אתם יודעים, היום להגיד דבר כזה בעולם. סכנה. אבל למחל זאת, אני אנסתה את הרמב״ם. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי את זה. הרמב״ם אמר, יש לי אליבי. אחר כך עמד אחריו משוגע, הלך בדרכו של ישו, עם אח שמו וזכרו. הוא אומר, אני אמכור להם את היהדות גם, את האסלאם, סליחה, באצטלה של יהדות. אני מוכר את זה באריזה של יהדות. שהוא פתח לו הדרך והוסיף עליו כוונה אחרת, והיא בקשת המלוכה, ושיעבדו בני אדם. וחידש מה שנתפרסם, דיינו, האסלאם היא דת אגרסיבית. הסייף של מוחמד, מי שלא מתאסלם, דינו סייף. סייף זה חרב. באמת, תשימו לב, הסמלים של מדינות ערב למיניהם, וגם האסלאם, מה זה? על חרבך תחיה, נאמר לעשיו אמנם, אבל על חרבך תחיה, הסמל הוא מרמז על מנטליות, על תפיסה. באמת, הערבים, הסמל שלהם חרב, לפעמים לא מסתפקים באחד, הם שמים שתי חרבות, אחד ליד השני, מה שבטוח בטוח. זה הסמל שלהם. הסמל שלנו תלי שכולה תחלת, והסמל מגן דוד, והסמל שלהם חרב חורבן. אז זה הרמב״ם כבר, שחי בין המוסלמים, הוא סבל מהם מאוד. הרמב״ם למרות שהעריכו מאוד וכיבדו אותו מאוד, אז הוא אומר, הם בכוח רוצים להמליך את האסלאם על העולם. אנחנו, האסלאם היה במשבר מאוד שנים, צריך לדעת. עד תקופה האחרונה הוא היה במשבר. צריך לדעת שהיו עליות וירידות בתרבויות בעולם. אז בתקופת הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, האסלאם היה על הסוס, מה שנקרא. זאת אומרת, הייתה לו השפעה גדולה, התרבות המודרנית, נאמר, היו פילוסופים מוסלמים, האסלאם עירים כבש את, רצה לכבוש את העולם, רצו לכבוש את אירופה, אמנם נעצרו בהונגריה, נעצרו בספרד, אבל היה להם, הם האמינו שהאסלאם זה צריך באמת לכבוש את העולם. אחר כך הם עברו משבר ועוברים משבר, עד השיא שלה, אפשר לומר, עד הדור האחרון, שהאימפריה הטורקית, העותומנית, התפוררה, היה מלחמת העולם הראשונה, כל העולם המזרח התיכון, כל האסלאם התחלק בין השפעת המעצמות וכל הדברים האלה. אבל לאחרונה, אני מוכרח לומר, ואנחנו צריכים לפתור, בינו שני דור ודור, אתה להבין את הדור הזה. האסלאם מתעורר. עדיין האידאה הזאת, הרעיון הזה נאמר, שהם ישלטו בעולם וישליטו את האסלאם בכוח על האנושות, האידאה הזאת, הרעיון הזה, הוא היום צובר תאוצה בצורה שמפחידה את כל העולם כולו. ויש לנו היום עסק עם אנשים שמאמינים בזה בכל נפשם וכל מעודם, כולל בארץ ישראל, כולל הערבים בתוך הארץ, הם הרבה ערבים אזרחי מדינת ישראל, וערבים בישע, אבל לא רק איראן, ואפגניסטן, והטליבן, ועיראק, ומצרים. אומרים שבמצרים, אם יהיו באמת בחירות כמו שצריך, אז יש שם שלטון קנאי בדיוק כמו כמו בן לדן, לא, 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 לא רחוק ממנו, כן. למה? כי האסלאם, זה התרבות שלו. זה מה שאומר כאן הרמב״ם, והיא בקשת המלוכה על האסלאם, ושיעבדו בני האדם, זאת אומרת, כל בני האדם צריכים להתאסלם, האידאה הזאת, הרעיון הזה, המחשבה הזאת, היא מחשבה רלוונטית בדור הזה, והיא אומרת מאחורי כל התפיסה האסלאמית שאנחנו כרגע מתמודדים איתה בצורה כזאת או אחרת. טוב, רק אני נזכרתי ברבי יהודה לוי, מדבר על הנוצרים והאסלאם, זה המבט של הרמב״ם על הדבר הזה, על שתי הדתות האלה. מבט זה, אמנם מסיבות אחרות, אבל בכל זאת מבט זה על הדתות האלה. בואו נראה את ההמשך לגבי הנוצרים. בבקשה, פיתחו בבקשה. יש שאלות לגבי השאלה, הדבר הזה? לגבי הנוצרים והאסלאם, יש לכם שאלות? אין לכם. טוב, נראה, הכל ברור. אשריכם הטוב חלקכם. אנחנו בדף ו, בבקשה. אני אקרא את הנוצרי, אולם דיברנו על זה. אולם בסום דברי ימיהם של ישראל, חס ושלום, בדור אחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוקות והייתה לעובר בגוף של בתולה, ממשפחה רמה בישראל, וילדתו אנושי בנגלה, ואלוהי בנסתר. נביא שלוח בנגלה, ולא שולח נביאים בנסתר. אלוה שולח נביאים בנסתר. הוא המשיח הנקרא אצלנו בין האלוהים, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, רגע לפני זה הוא מקשים את האלוה, וידוע שהגשמת האלוה כבר אי אפשר לייחד. מה זה לייחד את אלוקים? מישהו אמר כאן היום קריאת שמה בבוקר במקרה? אתם לא דתיים. לא במיטה, בית כנסת אמר? לא במקרה. מה זה לייחד? מה זה שאתה אומר שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? ומה אומר כאן הנוצרי? הוא אומר אותו דבר, אנחנו המייחדים. מה זה לייחד? בשביל להבין את העניין של הייחוד, צריך להבין מה שחכמים אומרים, צריך לשלול מהקדוש ברוך הוא שלושה דברים. הדבר הראשון צריך לשלול ממנו, זה שהוא לא מוגבל. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. והוא לא גוף, כמו שאומר הרמב״ם, ולא כוח בגוף. זה הדבר הראשון. מה זאת אומרת לא מוגבל? הוא לא מוגבל בזמן, אנחנו מוגבלים בזמן. כמה שנים אנחנו חיים בדרך כלל? 120. בסדר, תבוא עליך הברכה עד 120. אנחנו מוגבלים בזמן, ומוגבלים במקום. באיזה מקום אנחנו גרים? בירושלים, נכון? או עכשיו לא נסיים בירושלים. מוגבלים בזמן ומקום. האדם מוגבל בזמן ומקום. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום. הוא היה לפני שהיה העולם, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא גמר אחרי שהיה העולם, הוא לא מוגבל במקום ולא מוגבל בזמן, הוא כל הזמן. זה דבר ראשון צריך שאדם מייחד, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל. תשאלו אותי איך תופסים דבר לא מוגבל, הרי התפיסה שלנו היא תפיסה מוחשית. היא תפיסה, צריך לראות משהו, לחוש משהו. אז איך אפשר? שאלו אותי. נו, עושים לי טובה, כן? אני לא יודע, אבל אפשר. אדם צריך לחשוב שיש קדמון, קדמון, מעל הכל יהיה דבר שהוא לא כמו הכל. מעל הכל לא, אין דבר שהוא דבר גשמי, כמו גוף, כמו אדם. מה אומר כאן הנוצרי? מצד אחד, הבן אדם הזה הוא האלוהים, אז הוא כבר מקשים את האלוהים. אתה מצביע, כמו שעבדי העגל אמרו, אלו אלוהיך ישראל, אז הם מצביעים על אותו האיש, מה הם אומרים עליו? זה האלוהים שלך. נזכר לי, תוך כדי כך, בדברים שהרב סיודה זכר צדיק לברכה היה אומר, שפעם הסבתא שלו נסע באונייה מרוסיה לארץ, לעלות לארץ, ובאותה אונייה היו צליינים. צליינים לנוצרים שבאים לכאן לבקר את הקבר של אותו האיש, וכל מיני מקומות. אז התגלגלה שיחה בין הסבתא של הרב סיודה ובין נוצריה אחת שהייתה על אותה ספינה על הסיפור. אז שואלים, לאן את נוסעת? היא אומרת, נוסעת לארץ ישראל. לאן את נוסעת? גם לארץ ישראל. למה את נוסעת? אני אומרת, אני הולכת לבקר את הקבר של אותו האיש, שהוא האלוהים שלנו. כנסיעת הקבר. אז היא אומרת לו, הסבתא של הרציות, היא אומרת, אני נוסעת לבקר אצל אלוקים חיים המתגלה בארץ ישראל. את הולכת לבקר אצל המת. אני הולכת לבקר אצל, להיפגש עם אלוקים חיים בארץ ישראל. קשה לנו לתפוס את הדבר הזה, אבל בשבילהם, הבן אדם הזה, הוא האלוהים. הם מקשימי האלוהים, אז כבר הם לא יכולים לייחד. איך אתה אומר מצד אחד, אנחנו המייחדים? מצד שני, אתה אומר שהאלוהים זה הבן אדם הזה, זה אותו האיש הוא האלוהים. אז זה דבר אחד. דבר שני, מי שרוצה לייחד, זה הקדוש ברוך הוא לא מורכב. פשוט בתכלית הפשיטות. אין בו הרכבה. והדבר השלישי זה עניין שאין בו שינוי. דהיינו, אנחנו חיים בעולם משתנה, עולם מתפתח, עולם, כל מה השינויים. אבל זה כזה ברוך הוא אין לו שינוי. אז יש שאלות, מה זה כל השמות שלו, שם כזה, שם אחר, אז זה נושא בפני עצמו. בכל עוד נחזור לנוצרי, הנוצרי מצד אחד אומר, אנחנו עם המייחדים. מצד שני, הוא ממש, משפט לפני זה אומר, שאותו האיש הוא האלוהים עצמו, ואת אומרת, הוא גוף, או כוח בתוך גוף, איך יכול להיות שאותו דבר הוא האלוהים, אתה אומר, אתה מייחד. הרי אתה לא מייחד. הנה אנחנו מייחדי האלוה הבאמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש, ואיננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. כמו שהעניין האלוהי, השכינה, התגלתה בעם ישראל עד חורבן בית שני, אז הם מאמינים שאותה השכינה התגלתה על אותו האיש. אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח הזה וצלבו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, הכעס, והרצון האלוהי התחיל שורע ליחידים אשר הלכו אחר המשיח, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם, ואנחנו איננו מן האומות ההן. אם אמנם אין לנו מזרע בני ישראל, הם מקבלים שהנוצרים הם לא בדם, הם לא עם יהודי מבחינה הזאת שנולדו מאם יהודיה. אבל אנחנו לוקחים את הנשמה של עם ישראל. רואים אנו יותר מהם, מעם ישראל, להיקרא בני ישראל. למה רואים? בגלל אותו האיש, בגלל אותם אלה שהלכו בעקבותם. כי אנחנו הולכים אחר המשיח, ואחרי שליחה מבני ישראל, דיברנו על זה בשורים הקודמים, שזה הקנה מידה לנוצרי או לא נוצרי. מי שאומר, הוא מאמין באותו איש, הרי הוא נוצרי. אשר היו לו 12 במספר, השליחים שלו, שכן באו הם במקום השבטים, וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם 12, היו כנראה הרבה משומדים, הרבה אנשים שהתנצרו, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית. זאת אומרת, היהודים הם הגרעין שהשתמדו, שהתנצרו, הם אותם שהתחילו להשפיע ולגלגל את הנצרות לתוך האנושות. שנעשו רואים למעלה בני ישראל, והיא לנו הניצחון, ונפרוס בכל הארצות, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, ומצוות לקיים מצוותיה. ומה הם מצוותיה של הנצרות? להריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב אליו וכדומה. מה זאת אומרת להריץ את הצלב? אני לא יודע אם אתם שמים לב, אצל הנוצרים הצלב הוא מופיע בכל מקום. אני לא יודע בקירות שלהם. סתם, בכל מקום שרק יכולים, הם ישימו את הצלב. מישהו פעם טייל בוואדי קלט, במקרה. לא למעלה, למטה, לכיוון יריחו. יש שם כנסייה. אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל אני... הכנסייה עוד מנזר כזה, על צלע... על צלע הער, כן. אבל אני זוכר, בהתחלה שטיילנו, אז היה הכנסייה, ולכרי כמה שנים, פתאום ראיתי על כל גבעה, צלב כזה גדול מעץ או ממתכת, אני לא יודע, שחור כזה. לא יודע אם זה עדיין קיים. אבל זה, כל מקום כזה יש צלם, זה נקרא צלם. כל מקום שהם יכולים, תוקעים את הצלם הזה. להריץ את הצלב. זה מה שחכמים אומרים על הנוצרים והמוסלמים, שהם עובדי עץ ואבן. מה זה עץ? זה הצלב, זה עשוי מעץ. מה זה אבן? זה במכה יש את ה... קאבה, את האבן הזאת שהם מיליונים מסתובבים סביב האבן הזאת. אז הם עובדי עצים, עובדי עצים ואבנים. מה זה להריץ את הצלב? מה הדבר הזה? זה פשוטו כמשמעו. עבודה זרה פשוטו כמשמעו. אז זה מה שאומר שזה המצווה שלהם. להריץ את המשיח ולרומם את הצלב ושנצלב עליו וכדומה. אשר לדינינו ונימוסינו מצווי שמעון השליח הם, אבל חוקנו לקוחים מן התורה, באנו הוגים תמיד, ובמיתותה אין להטיל ספק. כי נתונה היא מעת האלוה, וכבר נאמר באבינגליון, זה הברית החדשה, מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה מצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. האם זה נכון או לא? מה אתם אומרים? איך אתה יודע? עובדה היא, כל מי שהולך בנצרות פשוט נוטש את המצוות ואת התורה ואת היהדות וכל... מה? סליחה? עוד לא פתחו ישיבות. זאת, זה הנצרות. הנצרות היא כלפי חוץ, נראה כמו שדיברנו, כחזיר. היא אומרת, תראו כמה כשרה אני, כמה אני... אבל באמת היא דת מסוכנת ביותר, והיא גורמת לכל מי שדבק בה לנטוש את רצון השם, את תורת השם, הוא יהודי, ואת המצוות, והדת הזאת היא מבחינת היהדות מסוכנת ביותר. בכל זאת, רבי יהודה, המלך הכוזרי, הוא לא יהודי. אז למה שהוא לא ילך לפי הדת הזאת? מה, מדוע שלא ילך לפי הדת? מה אתם חושבים? כן, אבל יש לו שכל ישר. למלך הכוזרי. הוא אומר, אתה עם כל הבוב המייסה שלך, על הבתולה ועל השילוש ועל זה, כל הדברים האלה, אני לא מוצא בכל הדברים האלה נקודה אמיתית להיאחז בה, ולכן הוא שולל אותה מכל וכל, וממשיך הלאה למוסלמים. בוא נראה. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. מדוע היא לא מניחה מקום להיגיון? מדוע? היא לא הגיונית. כל הסיפור הזה הוא לא הגיוני. גדולה מזאת. אם האדם מפעיל את ההיגיון שלו ואומר, איך זה יכול להיות? שהאלוהים הוא גם האבא, גם הבן, וגם רוח הכל. איך אפשר לדבר כזה? ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. אבל אני אשאל אתכם שאלה. איך אלפי מיליון לא טועים? אלפי, כמה נוצרים יש בעולם? יותר מאלף מיליון. מיליארדים. אני אשאל אתכם שאלה. לא, רואים שהאנושות, חלק גדול מהאנושות הם נוצרים. והם לא רואים מה שראה כאן רבי יהודה, המלך הכוזרי? אחרי רבי מה? להטות, לראות גם נאמר. נו. אבל היום, אדם מודרני היום, הוא פתוח. אבל בכל זאת אנחנו רואים תופעה.
הם שמים את הצלב שם, רק תשיב, זה יופי. הם הולכים לכנסת שלהם כמו...
אתה אומר, מצד הנימוס, מצד התרבות, מצד... אבל לי יש עוד רעיון, אני מקווה שזה נכון הרעיון הזה. עכשיו, לפני 2000 שנה, צריך להבין, המין האנושי, המין האנושי הוא כמו בן אדם שהולך ומתפתח, הולך וגדל. לפני 2000 שנה, המין האנושי היה מבחינה תרבותית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, היה ממש בשפל המדרגה. אני רוצה להזכיר לכם שהמעצמה ששלטה באותה תקופה שהנצרות התחילה להתפשט בעולם, והייתה רומי. רומי הייתה המעצמה. התרבות הרומית היא הייתה תרבות קשה מאוד. אני לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי לחם ושעשועים. זה היה התרבות של רומי. אבל מה היו השעשועים? לא כדורגל בטדי קולג. זה גם לחם ושעשועים. אלא מה זה היה? היו הולכים לאצטדיונות, היו לוקחים, זורקים בני אדם, ביניהם לצערנו הרב יהודים רבים, והיו באותו אצטדיון זורקים לתוך המגרש הזה, ושם עשרות אלפי אנשים, גם חיות רעות כמו דובים ועריות ונמרים וכל מיני דברים כאלה. יושבים עשרות אלפי אנשים ומוחאים כפיים, כיצד איזה טיגרס כזה או אריה כזה אוכל לו לתאבון את מוישה, את יעקב, את ינקלה. וזה היה שיא הבידור. קשה לנו להבין את המציאות הזאת. הירידה המוסרית של המין האנושי בתקופה ההיא הייתה תרבות של אכילה, שהיו אוכלים, 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 בסוף מכניסים חדר הקאה, זה נקרא. היו שמים אצבע בלשון והיו מקיים. למה היו מקיים? בשביל לאכול עוד פעם. תרבות. העבדות למשל זה היה דבר נורמטיבי, אבל לא זה עבדי. ממש לקחו אנשים ועסקו אותם לפחות מבעלי חיים. התרבות האנושית באותה תקופה הייתה תרבות אכזרית מאוד, חומרנית מאוד, קשה מאוד. באה הנצרות ואמרה, רבותיי, יש מוסר בעולם. יש ערכים בעולם, יש גם עבודה זרה בעולם. והיא מכרה את היהדות, התאימה את היהדות למצב התרבותי והמוסרי שהיה באותה תקופה, וזה מצא חן בעיני אותם אנשים שמצד אחד המשיכו לעבוד עבודה זרה, כי הם היו צריכים לראות משהו בעיניים בשביל לעבוד אותו, דיינו את אותו האיש או הצלב או דברים מהסוג הזה. מצד שני, היא מכרה להם איזה שהם ערכים, איזה מוסר שהוא יהודי בשורש שלו, של נביאי ישראל, של תורה שבכתב. ובצורה כזאת, הנצרות, היא הלכה ושבתה את ליבם של האומות באותה תקופה. מצד אחד, השאירה אותם עם עבודה זרה, וזה היה מתאים להם, כי הם עדיין לא היו מספיק רוחניים, מאמינים, באמת בריבונו של עולם. מצד שני, היא מכרה להם מה שנקרא מידות, ערכים, דת האהבה וכל הדברים האלה כפי שהיא מכרה להם. לכן הנצרות היא עדיין רלוונטית למאות מיליונים, יותר ממאות מיליונים. מדוע? כי הנצרות עדיין משאירה את האדם עם העבודה זרה שלו, הוא עובד לצלם, הוא עובד לדבר, מוחשי, אפשר לחבות אולי את ה... מדוע? לא, אז אם אפשר להפסיק את זה? אי אפשר לחבות את זה?
לא, ניסיתי לחבות את זה.
מה אתה אומר?
סתם אני עובד.
אז תפתח את החלונות לפני שאנחנו מתבשל. נקסות אוויר. מצד שני, היא מוכרת להם ערכים. זה מתאים להם. מצד אחד, יש להם משהו ש... הנה. מצד שני, יש להם... הנה, ידיים של קוסם. ידיים טוב. מצד אחד, יש להם את העבודה זרה, שאדם מחפש את אלוהים. ומאוד קל להגיד לאדם, תשמע, אלה אלוהיך ישראל. מראה לו, זה, זה, אתה רואה את זה, זה האלוהים שלך. מצד שני, הוא מוכר לו גם דבר חיובי, בצורה עקיפה. הוא אומר לו, יש ערכים, יש צדק, יש משפט. אומנם זה אין, אבל כאילו יש, יש שלום, יש חזון אחרית הימים, יש כל הדברים האלה. לכן, הנצרות עדיין היא רלוונטית. עד מתי היא תהיה רלוונטית, הנצרות? ביום, ועלו מושיעים בהר ציון ושפטו את הר עשיו ואז יהיה השם, השם מלך בעולם, אז תהיה מלכות השם בעולם. זאת אומרת, התהליך הזה הוא תהליך היסטורי ולא מקרי התהליך הזה. זה שהנצרות התפשטה בעולם ומצא לה אחיזה במין האנושי, זה תהליך היסטורי. עד מתי? עד שעם ישראל יחזור לארצו, ועלו מושיעים בהר ציון, והעולם יבין את ההבדל בין נצרות ל... ל... ליהדות, נאמר, ויקים מתוכו את העבודה הזרה, אותה עבודה זרה שמעריצים וסוגדים לבן אדם ואומרים שהוא אלוהים, יתבטל, יתיצא הכרזה ב... ב... איך קוראים לזה? ברומא שם, איך קוראים למקום? ותיקן. היא תהיה הכרזה, יודעים, יושבו כל הקרדינלים, חבר'ה, האלוהים שלנו מת. ואחר כך יגידו, בעצם זה נכון, הנה, הוא קבור בירושלים. הוא באמת. אתה גם נגיע לישמעאל. אז זה מזכיר לי, העניין הזה של האלוהים שלנו מת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הקבר הזה של... של אותו האיש שנמצא בעיר העתיקה, יש עליו קושייה. הקושייה היא איך אפשר לקבור לפי החוק היהודי. אסור לקבור בתוך העיר, בתוך ירושלים אסור לקבור, מחוץ לעיר כן, הר הזיתים זה מחוץ לעיר, אבל בתוך העיר עצמה אסור לקבור. מלחמת השחרור היה ארכיאולוג גדול, קראו לו סוכניק, הוא היה אבא של יגאל ידין. הוא היה ארכיאולוג, גם יגאל ידין עצמו היה ארכיאולוג. ולפני מלחמת השחרור עשו חפירות ארכיאולוגיות ולברר איפה הייתה העיר העתיקה בימי בית שני כשהרגו את אותו האיש. ופתאום, תמיד אמרו שהחומה עברה בצורה כזאת שהקבר נמצא מחוץ לעיר. כאילו החומה של העיר העתיקה חצתה את, את העיר העתיקה והקבר נמצא מחוץ לעיר כאילו. ואז עשו חפירות ומצאו את החומה האורגינלית של העיר בית שני, ומצאו את זה לא פחות ולא יותר, מי שמכיר היום על יד מוסררה, בין מוסררה לשער יפו. יש שם עד היום, יש שם על יד תחנת הדלק פז, מי שיסתכל פעם, יראה שם, יש חפירה ארכיאולוגית, ועשו מזה אתר ארכיאולוגי, ורואים שם את החומה של בית שני. ואז יצא רעש בכל העולם הנוצרי, וואי וואי וואי. עומדים לסתור את כל הטענה שלנו שהוא קבור בירושלים. למה? כי הוא לא יכול להיות קבור בירושלים. הוא צריך להיות מחוץ לחומה. ועכשיו הוא בתוך החומה. היה רעש גדול על הדבר הזה. ואמרו, לא יכול להיות. הוא קבור במקום הנכון, והחפירה הזאת אסור לפתח אותה, אסור להמשיך אותה וכל זה, ושכחו מהחפירה הזאת. באה מלחמת ששת הימים, הארכיאולוגים שלנו לא ויתרו. וחפרו את, 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 את החומה של העיר בבית שני, עד היום כמובן רואים את הדבר הזה. אבל מה, אין ויכוח על זה, לא בין הנוצרים ולא בין היהודים, שמה האלוהים שלהם, מה קרה לו?
מת.
אלוהים שלהם מת. ואנחנו אומרים כל יום בתפילה, כל חי וקיים. אנחנו אומרים כל הזמן, כל חי וקיים. לשיטתם, האלוהים מת, ולשיטתם, בעתיד לבוא, יקומו הנוצרים ויגידו, זה דבר, חז"ל אומרים, עתיד לבוא, כך אומר הרמב״ם, עתיד לבוא יקומו הנוצרים וגם המוסלמים ויגידו, כל מה שהאמנו בזה, על אותו האיש, אותו מוחמד, זה דבר שקר, דבר לא אמיתי, אבל יישאר בידם הערכים של נביאי ישראל, הדברים שהם קנו בצורה עקיפה, זה יהיה נחלתו של המין האנושי, זה ילכו לאור הערכים או של נביאי ישראל, וביתי בתפילה יקרה לכל העמים, והכל, כל העולם כולו בסופו של דבר התיישר על פי האמת של עם ישראל, על פי המסר של עם ישראל. בכל זאת, המלך הכוזרי הוא דוחב מכל וכל את הנצרות. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. גדולה מזאת, ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. אולם לאחר שנתאמה דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתאמת אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני למען יקרב את הרחוק ההוא. אם ככה יעשו גם חכמי הטבע בכוחות המופלאים הנגלים להם בראשונה, כוחות אשר אילו סופר עליהם לחכמים האלה לפני שראו ביניהם, היו כופרים במציאותם. אולם אחרי אשר ראו והתחכמו והמצאו להם סיבות, אם במערכת הכוכבים או בקרב הרוחניים, ולא ידחו את אשר ראו ביניהם. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי, ולא גדלתי עליהם. עליי מוטלת אפוא החובה לחקור את הדבר עד תכליתו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. איש מדע, איך איש מדע אמיתי, הוא חוקר את תופעות הטבע למיניהם. למשל, הייתה לאחרונה תופעה שנקראת צונמי. אתם זוכרים את הצונמי? מי זוכר את זה? מה זה היה?
רעידת אדמה.
אתה אומר, מה זה היה באופן מוחשי? מה זה היה? גל אדיר של 10-20 מטר גובה שטף את האזורים של הצונמי. עכשיו, אם נאמר, לפני שהיה צונמי, ואף פעם בהיסטוריה לא היה צונמי, והיו באים ואומרים, יש צונמי. מה אתם הייתם אומרים, יש צונמי או אין צונמי? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני, כאיש מדע, לא יכול להתייחס לתופעה לפני שהיא הופיעה בכלל. ברק. תארו לעצמכם שלא היו ברקים בעולם, באופן תיאורטי. האם אדם יכול להגיד, יש ברק? להתחיל לחקור מה הסיבות לברק ומה הסיבות לצונמי, כמו שאתה הזכרת רעידה? לא. זאת אומרת, איש המדע קודם כל רואה את התופעה. מתייחס לתופעה, אחר כך ננסה לבדוק, לברר, לחקור, מהם הסיבות לתופעה. אבל התופעה עומדת לנגד עיניו. ועל פי זה הוא מתנהל וחוקר ומברר את האמת. אותו דבר לגבי העניין שלנו. באה בחורה ואומרת איזושהי תופעה מיוחדת. היא אומרת תופעה. תופעה שהיא בכלל לא טבעית, היא לא יכולה להיות. האם אפשר לבנות, זה מה שאומר כאן המלך הכוזרי, האם אני יכול לבנות את כל הדת שלי על דברים שהם נראים לי בכלל לא מציאותיים? לא אמיתיים. אם זה היה למשל כמו מעמד הר סיני, יציאת מצרים, זו תופעה היסטורית לעיני כולם, צונמי אלוקי כזה, התקפה אלוקית כזאת, גילוי אלוקים לעיני כל או משהו כזה. אז אחר כך, אומנם אני לא הייתי באותו רגע, אבל אני כחוקר יכול לברר למה הכוונה, מה הסיבות, איך זה יכול להיות שאלוקים מתגלה לעם שלם, כל הדברים. למה? כי יש לי בסיס היסטורי. בסיס מוחשי, בסיס שאפשר לבדוק אותו לאורך כל הדורות. אבל על מה מבוססת הנצרות וגם האסלאם דרך? מה מבוססת הנצרות? על סיפורים, על ניסים פרטיים פרטי פרטים נסתרים נאמר, סתרי עריות נקרא לזה, דברים כאלה. כל הנצרות בנויה על דבר שבכלל אין לו אחיזה במציאות, לפי שיטתו של רבי יהודה. זה שההמונים מאמינים בדבר הזה, אבל לא ראו את הדבר הזה, ולא חוו את הדבר הזה של גילוי, או לראות את האלוהים בבן אדם, או הוא בר שהוא נולד מהאלוהים, או משהו כזה. אומר רבי יהודה הלוי, לא מקובל עליי הדבר הזה, לא מתאים לי. דרך אגב, דבר דומה עם האסלאם. איך מוחמד התגלה לעולם? אתם לא יודעים. למה רמב"ם אמר שהוא משוגע? היה, כן. יש אנשים שיש להם דמיונות, הזיות קוראים לזה. הוא קם בבוקר, והוא אומר, חבר'ה, האלוהים דיבר איתי. מה אתה אומר? ברצינות? כן, הוא דיבר איתי. מה היום, לפעמים באים אנשים, גם מספרים לי, שהם שמעו קולות. יכול לקרוא דבר כזה. אבל לבנות דת שלמה, תרבות שלמה, שעוד כל המטרה שלה לכבוש את כל העולם, זה כמובן לא הגיוני ולא מוצא חן בעיני רבי כוזרי, שהוא יש לו שכן ישר, והוא אומר, לא בונים דבר כל כך חשוב כמו מה לעשות על איזה שהם דמיונות, דברים נסתרים, דברים שאין להם אחיזה ממשית במציאות. לעומת היהדות שהכל בנוי על מעמד הר סיני, הכל בנוי על מיציאת מצרים. מציאת מצרים, הכל בנוי על מציאותו של עם ישראל, הדבק בגרסה הזאת אלפי שנים, שהיה מעמד הר סיני, למרות שאנחנו יכולים לטעון, לא היינו שם. אבל אם תחקרו ותעמיקו באותה תופעה נפלאה, אז מסתבר שכן הייתם שם. אני חלק מכם ראיתי אותם שם. לא כולם, רובם היו שם, אבל אלה שלא היו, הם הסתתרו שם מאחורה מאיזה מקום.